קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום. משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי. על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד, למאזינים שלום, והנן פותחים את השידור של היום ראשון 9 באוקטובר 2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. עיתון רסלת כתב על הנושא העיראקי במאמרו האתגרים לבחירת נשיא הרפובליקה בעיראק, וקבע כי החוקה העיראקית החדשה קובעת כי הנשיאות מיועדת לכורדים, רשות הממשלה מיועדת לשיעים המהווים את רוב האוכלוסייה, ונשיאות הפרלמנט מיועדת לסונים. העיתון הוסיף כי הבעיה תמונה בכך שיש מחלוקת בין שתי המפלגות הקורדיות העיקריות, המפלגה הדמוקרטית של קורדיסטן והאיחוד הלאומי של קורדיסטן, בנוגע לתפקיד הנשיא ומי צריך לכהן בו. מדובר בבעיה המעכבת את כל התהליך המדיני בעיראק, לכן יש כמה אפשרויות בהקשר הזה, ועל כן או ששתי המפלגות יגיעו לידי הסכמה על מועמד אחד, אפשרות שעלולה להתקל באתגרים קשורים להסכמות הפוליטיות, והצורך שכל אחד יתקפל לטובת האחר בתמורה להטבות פוליטיות באזור קורדיסטן עצמו. אולי גם המפלגות הפוליטיות האחרות ישפיעו על השגת הסכם והבנה שתי המפלגות הקורדיות על ברהם סאלח להמשיך בתפקיד הנשיא. על השלכות המשבר האוקראיני על המערב כתב העיתון ג'וואן במאמרו, היסוס נאטו לקבל את אוקראינה, כי למרות שסוגיית הצטרפות אוקראינה לנאטו עדיין על הפרק בבריסל, במיוחד לאחר שהנשיא האוקראיני חזר על בקשתו בהקשר הזה, אלא שיש אינדיקציות לכך שיש היסוס רציני מצד המדינות הגדולות של נאטו להסכים על הבקשה. הרי גורמים רשמיים בגרמניה הביעו חשש שקבלת חברותה של אוקראינה בנאטו תוביל את המערב לעימות ישיר עם רוסיה. העיתון ג'וואן כתב כי ברלין מאמינה כי תמיכה צבאית מערבית באוקראינה ברמה הנוכחית ותמיכה כספית הן המקסימום שנטו והאיחוד האירופי יכולים לעשות בנוסף להטלת סנקציות על רוסיה. העיתון סיאסת הרוז כתב על סיום שביתת הנשק בתימן והדגיש במאמרו תוכן ויסודות הסכם הפסקת אש כי הפסקת האש בין ממשלת ההצלה התימנית לקואליציה הסעודית הגיעה לסיומה. זו הייתה שביתת נשק שהושגה לפני חצי שנה בתיווך האום והערכה פעמיים לחודשיים בכל פעם. העיתון ציין כי השליח הבינלאומי לתימן העלה הצעות להערכת שביתת הנשק וצנאה הציגה את התנאים שלה לחייב את הקואליציה הסעודית למלא אחר התנאים של שביתת נשק. העיתון סיאסת הרוז קבע כי ממשלת ההצלה מאמינה שהקואליציה הסעודית לא התחייבה למעשה בהסכם הפסקת אש, אלא ניצלה אותו לשפר את יכולותיה כדי להמשיך את התוקפנות. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, והשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות וקרן תחילה. ראשי שלוש הרשויות של הממשל באיראן אומרים כי איראן החזקה והמאוחדת מהווה איום על האינטרסים של האויבים. הנשיא אברהים ראיסי אומר כי הסטודנטים והפרופסורים באוניברסיטאות סיכלו את התכסיסים העוינים. שר האנרגיה התייחס להישגים המרשימים של הרפובליקה האסלאמית באיראן ואמר כי צעדי האמברגו הקשים ביותר לא מנעו מהמדינה ליישם את פרויקטי הצמיחה. הרמטכ"ל רב-אלוף מוחמד בקרי אומר כי עלינו להיות מוכנים להתמודד עם האיומים המורכבים. ובתוך כך שר התקשורת איסה זהרפור הודיע על השקת מרכז לעיבוד נתונים ללוויין חיים. החדשות במלואן מקול דוד. ראשי הרשויות המחוקקת, המבצעת והמשפטית ברפובליקה האסלאמית באיראן הדגישו כי האויבים רואים באיראן המאוחדת והחזקה איום על האינטרסים שלהם. ראשי שלוש הרשויות הביעו הערכה לחוכמה והתבונה של בני העם האיראני שהביאו לסיכול התכסיסים העוינים נגד איראן. ראשי שלוש הרשויות, הנשיא אברהים ראיסי, ראש מועצת השורה מוחמד בקר קליבאף, ראש המערכת המשפטית חוג'ת אל-אסלאם גולם חוסיין מוחסני איגי, הדגישו את החשיבות של היציבות והביטחון להמשך הפעילות הכלכלית וקבעו כי ההתלכדות והאחדות של החברה האיראנית שני גורמים חשובים כדי להכשיל את התכסיסים של האויבים שהאויבים מעוררים נגד הרפובליקה האסלאמית באיראן. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי הסטודנטים והפרופסורים באוניברסיטאות השונות באיראן סיכלו את התכסיסים העוינים כאשר האויבים ניסו לקדם את השאיפות שלהם באמצעות ההפגנות, והם בהחלט ינצחו את האויבים בתחומי המדע, התודעה והתחומים הנוספים. במהלך פתיחת השנה האקדמית באוניברסיטת זהרה התייחס הנשיא אברהים ראיסי למסע ומתן להסרת האמברגו ולניסיונות להטיל תנאים על איראן, והדגיש כי טהרן מראש הודיעה כי לא תעזוב את שולחן המסע ומתן, אבל איראן תנהל את המסע ומתן מעמדת גאווה. עוד אמר כי במהלך הפגישה עם הנשיא הצרפתי אמנואל מקרון אמר לו מה הן הדרישות שאינן הגיוניות מבחינת המערב, ואז הוסיף הנשיא, אמר לו לנשיא הצרפתי, סברו לנו כדי שנוכל לעבור לנושא הבא. הנשיא אברהים ראיסי שביח את תפקיד הנשים האיראניות להשיג התקדמות מדעית שמגבירה את העוצמה של המדינה, וציין כי הנשים מהוות כ-60% מהסטודנטים האיראנים. הנשיא אמר עוד כי השותפות במחקרים המדעיים בין הסטודנטיות כה מועילה, הרי בשנים שלאחר ניצחון המהפכה האסלאמית, נשים רבות באיראן תרמו להתקדמות אקדמית באיראן ובעולם. הנשיא אברהים ראיסי ציין כי מדע תודעה מרכיבים חשובים של כוח ויכולת, וכיום המדינה הגיעה לרמה מתקדמת הודות למאמץ של הפרופסורים והסטודנטים. היום השגנו התקדמות מדהימה בתחומים המדעיים והתעשייתיים השונים, למרות הסנקציות המערביות. שר האנרגיה עלי אכבר מחרביאן התייחס להישגים המרשימים של הרפובליקה האסלאמית בתחומים שונים, והדגיש כי אפילו צעדי האמברגו הקשים ביותר לא הצליחו למנוע את המדינה מיישום פרויקטי הצמיחה השונים. בהצהרה במהלך טקס שנערך היום בכפר בוחרי בעיר דשתי במחוז בושהר בדרום איראן לרגל יום השנה 35 לנפילתם חלל של נאדר מהדוי וחבריו בהתנגשות ישירה עם הכוחות האמריקנים במפרץ הפרסי, אמר שר האנרגיה, עלינו לעשות כמו שעשו החללים בתקופת ההגנה הקדושה משנת 1980 ל-1988 על מנת לשמור על העקרונות והיסודות של הרפובליקה האסלאמית. שר האנרגיה עלי אכבר מחרביאן הוסיף כי ההתקפות הבולטות ביותר של הקולוניאליזם וכוחות היוהרה בעולם בעידן הנוכחי הראו בשנים 1986-1987 על ידי האמריקנים במפרץ הפרסי, כאשר בטחו במלחמה ישירה נגד הרפובליקה האסלאמית. עוד אמר כי לאחר שהיא לא עלה בידי האויבים לפגוע באיראן האסלאמית, במלחמה שבטחו בה בשנים האחרונות מנסים היום לפגוע באיראן תוך שינוי השיטה והפיכת המלחמה המזוינת למלחמה כלכלית, תרבותית וביטחונית. ראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים באיראן רב-אלוף מוחמד בקרי אמר כי העם האיראני מתמודד היום עם איומים מורכבים בתחומים שונים שיבטחו בהם האויבים בו זמנית, והדגיש את הצורך להתכונן לקראת ההתמודדות עם האיומים האלה. כך אמר הרמטכ"ל רב אלוף מוחמד בקרי אתמול שבת בפסטיבל הפסטיבל ה-13 של מלק אשטר לכוחות המזוינים, כאשר התייחס להדגשה של האמם חומיני זכרונו לברכה בדבר הצורך לפתח את רמת הלחימה של הכוחות המזוינים. בהתייחסו לתקריות וההתברעויות האחרונות אמר הרמטכ"ל מוחמד בקרי כי האויבים בטחו במזימה גדולה שנכשלה נגד המהפכה האסלאמית, כאשר מטרתם הייתה למנוע התקדמות איראן, אך העם האיראני הגדול והנבון הכריז על תמיכתו במדינה בהתמודדות עם המזימות של כוחות היוהרה. שר התקשורת עיסא זהראבור אמר בבסיס מחדשת לחלל כי המטרה של הממשלה היא להגיע עד סוף הקדנציה הנוכחית לנקודה שיהיה לנו לוויינים מקומיים עם כושר הפרדה, רזולציה גבוהה, ולהשיג יכולת לשגר לוויינים על נושאי לוויינים מקומיים. בטקס להשקת מרכז חיים לשליטה וניהול לווייני חישה מרחוק בבסיס חלל מחדשת אמר שר התקשורת שמחים שבשבוע החלל הבינלאומי משיקים מכרז מקצועי ללוויינים איראנים. לראשונה מתחילים את עיבוד הנתונים של הלוויין חיים. השר הוסיף כי היום לראשונה יוצגו צילומים של הלוויין והחברות והארגונים יוכלו לקבל גישה לצילומים של הלוויין. על הטילים נושאי לוויין אמר שר התקשורת עיסא זהראבור כי יש לנו כעת יכולת לשגר לוויינים קלים עד 50 קילוגרמים אל מסלול נמוך כ-500 קילומטרים מכדור הארץ, שיתגלם בשיגור הלוויין נור 2 אשתקד. יש תוכנית גם לשגר לוויין עד 100 קילוגרמים עד סוף השנה. הוא בסר כי עד סוף הקדנציה של הממשלה הנוכחית, איראן תוכל לשגר לוויינים במשקל של 500 קילוגרמים, כמו חיים, על טיל נושא לוויינים מקומי. גדודי חללי אקסה, הזרוע הצבאית של הפתח, לקחו אחריות על הפעולה בשועפאט בעיר הקודש. דובר תנועת ההתקוממות הפלסטינית האסלאמית חמאס, פוזי ברהום, מסר בתגובה לפעולת הירי במחסום שועפאט בעיר הקודש כי הפעולה האמיצה מוכיחה כי ההתקוממות המזוינת בגדה המערבית הכבושה ובעיר הקודש נמשכת ומסלימה. לא משנה כמה צעדי הדיכוי של האויב מחריפים ולא משנה כמה קורבנות יש, פעולת הגבורה הזו מגיעה במסגרת התגובה הטבעית על הפשעים וההפרות של הכיבוש נגד בני עמנו בעיר הקודש, ההתקפות האכזריות המתמשכות על הנשים והילדים וחילול מסגד אל-אקצא. זמן קצר לאחר הפיגוע ירו זיקוקים לאוויר במחנה הפליטים שועפאט, וסרטונים שהופצו ברשתות החברתיות הפלסטיניות נכתב המחנה שמח. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום, סיבות ונסיבות של ההתנגדות הישראלית להצעת הגבול עם לבנון. על רקע התנגדות הקבינט הישראלי להצעה לקביעת הגבולות הימיים עם לבנון, הועלתה שאלה על סיבות ההתנגדות. בעוד שהממשלה והבכירים בלבנון קיבלו בברכה את ההצעה לקבוע גבולות עם ישראל, הקבינט הישראלי דחה אותה והתנגד לה. יש שאומרים שהטיוטה של ההצעה מחלקת את שדה הגז קריש בין ישראל ללבנון ונותנת שדה הגז קנה כולו ללבנון. על הסיבות להתנגדות ישראל יש כמה אפשרויות. הסיבה הראשונה קשורה למצב הפנים של ישראל. ישראל נמצאת על סף הבחירות החמישיות בארבע השנים האחרונות, והתחרות האמיתית היא בין ראש האופוזיציה בנימין נתניהו לבין ראש הממשלה הזמני יאיר לפיד. בעקבות פרסום חלק מתוכן ההסכם, נתניהו וחבריו בליכוד ושאר האירועים הימניים בין חבריו הליכוד ושאר הארגונים הימניים האשימו את לפיד בהתקפלות מול חיזבאללה וניסו לנצל את ההסכם לטובת הקמפיין שלהם בבחירות. לפי מה שכתב הפרשן הלבנוני המפורסם יחיא דבוק באל-אחבר, המתווך האמריקני עמוס הוכשטיין ניסה רבות להבטיח את הצד הלבנוני, אך בצד הישראלי נתניהו הסית את החזית הימנית נגד לפיד והאשים אותו בבגידה וכניעה מול חיזבאללה. לכן ייתכן שראש הממשלה התכוון להוציא מידי היריב נתניהו את המנוף של לחץ. סיבה נוספת היא שהקבינט הישראלי מתכוון ללחוץ על לבנון דרך הערכת השיחות. לבנון נמצאת במצב כלכלי גרוע ביותר בתולדותיה, וההכנסות העתידיות משדה הגז קנה יוכלו לסייע למדינה כדי לצאת את המשבר. אבל זה לא מתיישר עם האינטרסים הישראלים. לכן ראש הממשלה של ישראל יאיר לפיד דחה את התיקונים של לבנון על ההצעה של הוכשטיין בקביעת הגבולות הימיים בין שני הצדדים. זה מתבסס על האסטרטגיה המוכרת של ישראל לנווט במשא ומתן כדי לקנות זמן עד שהצד השני יקנע ויקבל את התכתיבים הישראלים. יש דוגמאות על זה. בתיק קביעת הגבול בין לבנון וישראל, הזמן לא עובד לטובת לבנון, אלא לטובת ישראל. משום שכמעט כל רבדי הכלכלה הלבנונית נמצאים במצב פשיטה, ויותר מ-90% מהציבור נמצא תחת קו העוני. לכן, לפי מומחים בארצות הברית ובישראל, מהמרים על המשבר הכלכלי של ביירות כדי להצית מלחמת אזרחים במדינה. סיבה נוספת להתנגדות של ישראל היא ההחלטה של תל אביב להשתמש בהסכם כדי לחלץ פיצויים מחברת טוטל הצרפתית, שעובדת באזור השנוי במחלוקת להפקת גז. העבודה של החברה תתחיל מיד לאחר חתימת ההסכם. דיווחים ציינו כי מקורות צרפתים אמרו לגורמים לבנונים שארצות הברית עומדת מאחורי הרעיון של פיצוי כדי לשמש בקמפיין הבחירות של יאיר לפיד בבחירות. מצד אחר, בישראל מתעקשים על המונח פיצוי כדי להציג לדעת הקהל הישראלי שישראל הצליחה לקבל את הזכות שלה בשדה קנה. עד כאן, מאזינים יקרים, את הפרשנות שלנו.
כאן קול דוד, מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום. לשכת שר המלחמה הישראלי בני גנץ בנתה ללשכתו של יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו בהזמנה לתדרוך ביטחוני, ועל רקע ההסכם המתהווה עם לבנון בנוגע לגבול הימי. חבר הכנסת איימן עודה, העומד בראש הרשימה המשותפת חדש תעל, ערך כנס בחירות בעיר טייב, ובדברים שנעשה אמר כי המערכת הפוליטית בישראל מצויה במשבר היסטורי שבא לידי ביטוי בחמש מערכות בחירות במהלך שלוש שנים. מאזינים יקרים, עד כאן ליום. נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד.